טוב. בוא נראה, יש פה גמרא משונה מאוד, צריך לנסות להבין מה הגמרא רוצה מאיתנו. מעשה שבא העומר מגגות צריפים. תרבונן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והאוקנוס הם בחוץ והאריסטובולוס הם בפנים. מי זה אוקנוס והאריסטובולוס? בנים של? בנים של מי הם? בנים של שלומציון המלכה, ינאי המלך ושלומציון המלכה. עכשיו, אחרי שינאי נפטר, שלומציון מלכה, ואחרי ששלומציון מלכה, אז יש פה מלחמה בין האחים, מי ימלוך אחר כך. טוב, אז מעשה, יותר רבה, כשצרו מלכי בית חשמוני זה על זה, והיה האוקנוס, תודה רבה, היה האוקנוס שבפנים, כן, יש מספיק פה עוד, בבקשה. אחד לחלק, בבקשה, סליחה. כן, סליחה. חשבתי זה מספיק מה שנתתי. לכולם יש פה, בסדר? אז תגידו, תגידו. לא, תגידו, איך יהיה לכם? טוב, סליחה. עוד פעם, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה. והיה הוקנוס, מי הוקנוס בחוץ והאריסטובולוס בפנים. האמת היא, זה לא כל כך משנה מי היה בחוץ ומי היה בפנים, בגלל שיש לנו גמרא, גמרא זו מופיעה בעוד שני מקומות, ופעם אחת כתוב שהאריסטובולוס בפנים, פעם אחת הוקנוס בפנים, זה באמת לא משנה מי היה בפנים ומי היה בחוץ. זה אותה קטסטרופה בכל מצב. אז בואו נראה. אז היה אוקנוס בחוץ, אריסטובולוס בפנים, ובכל יום ויום היו משלשים להם דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. אז כל יום אלו שבפנים היו מוציאים את מחציות השקל החוצה, והם בחוץ, מלחמה מלחמה, אבל מה? קורבנות התמיד צריכים להקריב, בכולם, נכון? כולם מוציאים את קורבנות התמיד. אז הם מוצאים את הכסף, אולי אוכל לא הכניסו וכדומה, אבל היה ברור שמה, מה הכי חשוב לכולנו, שהקורבנות, שבית המקדש יתיר, אני רוצה את מלך, הוא רוצה את מלך, אבל הקורבנות צריכים להמשיך הלאה, נכון? כן.
מה זה אומר שהם היו, לאן הם מוצאים? כאילו, לאן הם מוצאים את הכסף?
אלו שבתוך ירושלים, או בית המקדש, שלהם זה איפה היה המצור, שמי על מי. אבל אחד מהם שלט בתוך, נניח, בתוך בית המקדש, והשני שלט בשאר המקומות, והוא מנסה לכבוש אותו, והוא לא מנסה לכבוש אותו, אבל הוא עשה מצור על ירושלים, יהודים. אז עכשיו אלו שבתוך בית המקדש מוציאים החוצה כל יום את מחציות השקל לקנות איתם קורבנות, ואלו שבחוץ, כיוון שכולם יהודים, כולם רוצים שבית המקדש ימשיך לתפקד, אז הם מכניסים להם את הכבשים בשביל בית המקדש. אני מניח, מישהו פעם שאל אותי, למה רק שני קורבנות כל יום? סתום, רק שניים, למה? אחרת יאכלו את זה, והם רוצים, הם במלחמה. אז מה שצריך, המינים שבמינים הם נותנים להם ולא יותר מזה. והיה שם זקן אחד שמכיר בחוכמת יוונית. לעז להם בחוכמת יוונית, אמר להם, כל זמן שעסוקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. אז יש זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. מה זאת אומרת? מה זו חוכמת יוונית? תראו את רשי. הוקנוס והאריסטובולוס, שני אחים היו, והיה שם זקן אחד, איפה? בפנים. חוכמת יוונית רמיזות. אז היה שם זקן אחד בפנים שמכיר בחוכמת יוונית רמיזות, לעז להם בחוכמת יוונית. הוא על מי הוא לעז? לאלה שבחוץ. הוא היה בפנים, אבל הוא לעז להם. מה הכוונה לעז להם? לעג לא. מה זה לועזית? לא, אגיד, להוציא לעז על בן אדם. מה זה להוציא לעז עליו? כן, שמועה לא טובה, אבל אפילו זה לא חייב להיות משהו מפורש. מה הכוונה? אם, כתוב בהלכה, אם אדם בא והוא רגע איזה חומרה מאוד גדולה, עכשיו, מה בעצם הוא טוען? כל מי שלפניי לא הבין, הם טועים בהלכה. כך צריך לנהוג. מה זאת אומרת? מה אתה יותר גדול מבול זצל, למרות חייזה, אליהו זצל, מה אתה מנהיג כל מיני דברים חדשים? אם זה שזה לא היה בזמן המילה, אבל היה, מה זאת אומרת? כולם נהגו א', אתה פתאום בא ואומר, לא, צריך לעשות אחרת. אתה מוציא לעז על הראשונות, אתה אומר כאילו הקודמים היו חפפנים, הם חיפפו קצת בהלכה. חס וחלילה. לכן, לא עושים משהו חדש. בסדר? להוציא לעז, לא להגיד, הוא לא אומר שהם היו מחפפים, אבל מה? יש משהו בתוך האמירה הזאת, בתוך המעשה הזה, שבעצם רומז לזה, זה ללא עוז, זה גם רמז. אז הוא לועז להם ב... בחוכמת יוונית, ואמר להם, כל זמן שעסוקים בעבודה, אין נמצאים בידכם. אז הוא רומז להם בחוץ, שכל זמן שיש פה התעסקות בקומנות, לא תצליחו לכבוש אותם. כלומר, בעצם מה הוא אומר? קומנות, קומנות, הכל טוב יפה, זה חשוב מאוד, אבל מה באמת החשוב? לנצח. כלומר, לשים את המשימה החיצונית. בהתחלה, מה הם מבינים? כולם מבינים. מה הכי חשוב? הם שמע. הכי חשוב זה בית המקדש. ועכשיו, מה הם מבינים? מה אומר להם אותו חכם בחוכמת יוונית? הכי חשוב, תנצח. ואם לא, ואם לא תמשיכו לתת להם קורבנות, אין סיכוי שתנצחו. טוב. למחר, שלשלו להם דינרים בקופה, ועלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה, נע ציפוניו בחומה, ונזדזע אצל 400 פרסה ל-400 פרסה. באותה שאמרו, ארו שיגדל חזיר, וארו שילמד בנו חוכמת יוונית. טוב, הגדרה מעניינת. אז יש לך דף? שניים, משהו בטוח. אז הוא לעז להם, רמז להם, ואכן הם העלו חזיר. למה העלו חזיר באמת? כאילו חסר. אפשר לשים אבנים בפנים, מטוצים. הם, גם באמת אפשר לעשות סתם כך. למרות שלמד, אבל להגיד, לא נותנים לכם. כאילו, מה הם צריכים להיות החזיר? מה הם יעשו עם החזיר בפנים? מה, זה בעיה של מקח טעות? שירות, צריך לתת להם משהו. מה, תחזיר את הכסף במקום זה חזרה, אם אתה לא רוצה. אתה לא רוצה לתת, אבל תיתן להם. מה הסיפור? ואז מה אומרים? ארו מי שגדל חזיר. כאילו, זה הסיפור? למה לא ארו מי ש... מה יעשה? יגדול חבלים, נכון? מישהו שיקשור חבלים, יעשה חבלים, הרי הם חבלים הם עשו את זה. או מי שיכין, איך קוראים לזה? קופות, שאפשר... לא, כאילו, למה חזיר הוא זה שהפך להיות הסיפור בתוך זה? זאת אומרת, מאוד מאוד... שוב, אני לא מבין למה העלו את החזיר. א', ב', למה העלו שום דבר, ופשוט תקח את הכסף, תלכו לכם. אבל יש פה עוד קושייה אחת, שהיא קושייה עובדתית שלא מסתדרת בכלל. מה? אפשר גם כלב לשים שם, לא? אני לא מבין למה הם, שני דברים, אני לא מבין למה הם העלו את החזיר, ולא כלב, ולא חתולה. אתה רוצה לתת להם תחושה שם, אל תראה שום דבר. הם העלו לך את הכסף, תעשה להם ככה. אתם עד עכשיו עזרנו לכם, מעכשיו אנחנו רוצים לנצח. אלו שבחוץ, שמו בתוכה תקופה, חזיר, הם הגיעו למעלה, מוצאים חזיר במקום למצוא את המים. מה? שמעתי, מה? החכם הרשע הזה. כן, והוא אומר, יפה. ומה הוא רוצה? הוא את מי הוא דופק? רק למי שמפנים? או את כולם? אבל ודאי, מי שמפנים, צודקת. הוא בפנים, והוא בעצם רגל, לא הייתי איך לקרוא לו. משל את הצד השני.
איך ימנו לו?
מה?
איך ימנו לו?
מי ימנו לו?
משל החוד.
מה יש, מה באמצע? הוא צדק 100%, נכון?
כן, אבל אני חושבת
שהייתי מאמין להגיד שהוא מפנים. זאת אומרת, יש מי שפנים, אומר, תעלו חזיר, אולי צריכים פה איזה משהו סודי, שמחזיר את זה אחרי זה יפוצצו אותם בחוץ. הערה מעניינת. הערה מעניינת, מה חשבתי על זה? יש פה עוד דבר אחד, עובדתי, סליחה, שלא מסתדר לי. שהוא פשוט לא נכון, הוא עובדה לא נכונה. מה זה? איך הוא נתפס בחומה? את אומרת, כמו מושכים אותו למעלה, נכון? הוא לא יכול לתפס. משהו יותר חד מזה, את בכיוון המדויק. הוא בטוח בסדר, אז הוא הוציא את הרגל שלו החוצה. מה אין לחזיר? ציפוניים. מה יש לו? לפיים. הוא יש לו סימנים חיצוניים. הוא מראה עצמו כאילו שהוא טהור, הוא לא מלא גירה, אבל יש לו סימנים חיצוניים, הוא מפיס פרסה. איי, 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 איי. אבל אין לו ציפוניים. אז הוא, מה הוא? מבחוץ, הוא מראה עצמו שהוא טהור, מבפנים, הוא מאוד לא טהור. מה הוא מסמל? החזיר. אתה שומע?
חיצוניות.
חיצוניות? ואיזה אומה? רומי, אנחנו נודדנו עם החזיר שלהם בשביל 2,000 שנה. החזיר, לא כשמוכלים את זה בימי ראשון, זה הרבה מעבר לזה. תכף נראה. אבל בכל מקרה, יש פה איזה משהו הוא קצת משונה. נדמה לי שיש פה אבל כן מפגש, כמו שאמרתם בצדק, בין חיצוניות לפנימיות. ובחיצוניות הוא טהור, ובפנים הוא טמא. האיש הזה הוא בפנים, אבל הוא מייעץ למי שמבחוץ, ברמיזות, בצורה כזאת שאולי לא מתפרשת לכולם, שאף אחד לא ידע את זה. לכן, אבל עדיין אין לו ציפוניים. אז רק לפרש מה שאני מבין בדבר הזה, מאוד מאוד פשוט, זה באמת לא היה שם חזיר. כלומר, זה לא, זה היה שם חזיר, אבל זה לא הנקודה. סליחה, זה נשמע לא מדויק. ודאי שהיה שם חזיר, אבל זה לא הבעיה. החזיר הוא אחר. איך אריסטופוס ואוקנוס פתרו את המלחמה ביניהם? תוצאה מאוד מאוד מקורית. הסכם שלום. שמה? הם אמרו, בוא ניתן למישהו בחוץ להכריע מי ראוי את המלך. אז הם הזמינו את פומפיוס, שהיה המושל הרומי בסוריה, והזמינו אותו שהוא יכריע מי היה המלך ביהודה. ומהרגע שהזמינו אותו, הוא היה ממש ג'נטלמן, הוא הסכים לבוא. והוא הוא הגיע ומהרגע שהוא הגיע לירושלים הוא לא עזב עד לפני 70 שנה. 2,000 שנה הוא שרץ פה. מהרגע שאנחנו הזמנו אותו להכריע, כמובן מה הוא הכריע? הוא העדיף את האח החלש ונתן לו את המלוכה כדי שהוא יחיה פה. והרומאים נשארו איתנו עד לפני 70 שנה. זאת אומרת, אני חושב שזה הנעיצת הציפוניים של רומי. החזיר מבטא את רומי. הם נעצו ציפוניים בירושלים ולא עזבו אותנו אף פעם אחר כך. בהחלט כן, פעם שנייה. הוא חצה את דמי אלוהים חולם של הכל בגבירות. זה בכלל משנה מבפנים בחוץ. אמרתי, הוא בוחר בחלש. בחלש. הוא בוחר באח החלש, והוא ממליך את האח החלש, והוא הופך להיות החזק. הוא שולט ככה בחלש, והוא לאט לאט רומי מתבססת, מתבססת. נכון, בהולדוס יהיו רגעים יותר טובים, פחות טובים, יותר מזעזים, פחות מזעזים, אבל מבחינת השליטה הרומית. אבל, מה? הוא היה מושל, פומפיוס היה מושל של סוריה. סוריה הייתה פרובינציה רומאית, אנחנו היינו עדיין עצמאים לגמרי, והם הזמינו אותו שהוא יכריע. והוא באמת היה ממש... כן. הם נלחמו, נלחמו, היה מצור, הם נלחמו בתקופה ארוכה. אבל באיזשהו שלב, כי החליטו שיותר פשוט לפתור את המצואה כזאת. גם מלחמה זה נורא ביום, מלחמת יהוד ביהוד. מלחמת יהודים ביהודים, זה נורא ביום. אבל גם זה היה נורא ביום. מה יותר נורא ביום, מה? זה הדור האחרון של חשמונאים. אנחנו נמצאים פה 120 שנה בערך לפני החובן. זאת אומרת, אחריהם יבוא הורדוס, הוא ירוג את כל צאצאי החשמונאים אחר כך, ומלכות הורדוס זה גם 100 שנה בערך עד שפרס הראשון, פרס השני, זה 100 שנה של בלגן נורא בארץ ישראל. בסדר? זה בתוך הרצף של הרשם. אני אומר שרומי באו ונצאו את הציפוניים בארץ ישראל באותו רגע. פומפיוס הוא החזיר, החזיר הוא סמל של רומי. כלומר, לא סמל רשמי, זה היה סמל של אחד הלגיונות שלהם שחנה פה, אני לא טועה, הלגיון ה-22 שחנה פה בארץ, הסמל שלהם היה סמל של חזיר, וזה הפך מבחינתנו להיות סמל בהחלט של האומה הרומית בכל הבחינות. טוב, עד כאן הסיפור הזה, אבל זה הרי, לאיזה חג זה קשור? יוונים, חשמונאים, לא התבלבלתי, גם אפילו לא נהפוך. הגמרא ממשיכה מפה לספר על פסח. התבלבלתי כבר, לא נורא. בואו נראה. אז באותה שעה אמרו הראש גדל חזיר, והראש לימד בנו חכמה יוונית. בואו נשים את זה בצד, עכשיו אנחנו מבינים מה זה הראש שגדל חזיר, זה קשור לרומי, אבל בואו נשים את זה בצד. ועל אותה שעה שנינו, מעשה שבא עומר מגגות שריפים, ושתי הלחם מבקעת אין סוכר. זה הייתה, סליחה, זה הנושא של המשנה שם, על הזדמנות שקרה שלא היה שעורים מוכנים בערב פסח, או למחרת, והיו צריכים להביא מגגות שריפין את הסעורה, נכון? הרי כשמקריבים את קורבן העומר למחרת הפסח, מקריבים את העומר, כאשר עדיין אין הרבה, סעורים בתקופה, השנה הזו שנה מעוברת, אז יהיו יותר, אבל באופן כללי עדיין הסעורים לא בשלים. המשנה אומרת, שהיו מחפשים במדרונות המודרמים. מה זה מדרון מודרם? הם לכיוון דרום. למה מחפשים שם? השמש בחורף היא נוטה דרומה. כלומר, הצד הדרומי יקבל הרבה יותר שמש מכל שאר הצדדים, ולכן הסערה יבשיל שם יותר מוקדם. אז בכלל היו מחפשים בכל מיני מקומות איפה יש סעורה שמוכנה בערב פסח. מה קורה בשנה שיש מלחמה? בלגן שלם. אנשים לא זורעים, מי שזורע זה לא בכך בזמן הנכון, זאת אומרת שאנחנו נמצאים במצב שמה, שיכול להיות שקשה מאוד למצוא שעורים מוכנים לאור, לקורבן העומר. אז בואו נראה מה יקרה. כי מה אתה אומר, כשהגיע הזמן העומר, לא הביאדים איך הייתי עומר, לא ידעו מאיפה להביא. אז לא משנה אם זה תוך כדי המלחמה, יכול להיות שמלחמה נגמרה, אבל הם לא זרו בחורף, אז לא יהיה עכשיו.
אבל זה בזמן
המחורף? סליחה?
זה בזמן המחורף?
זה באותה שנה. אני חושב, יכול להיות שמצור כבר הסתיים, אבל זה לא עוזר, לא זרעת. אז לא אביא ידים, איך הייתי אומר? הארץ הייתה כאילו ריקה מזריות. לגמרי, אבל... אחרזו, הכריזו. האם מישהו יודע איפה יש שעורים מוכנים? עד אוחר שהגיע חרש אחד ושם אותיו חד היד האיגרה וחד היד הצריפה. חרש אחד בא ושם יד על גג ושם יד על צריף. מנסה ללמוז מה? אומר, אמר לו מודחי, מי כדוכתא דשמע גגות צריפין אותי גגות? הוא שואל, יש מקום פה שנקראת גגות צריפין, עושים גגות? ואז מה קורה? בתקובה שכחו, כן, בדיוק. כבר הוא לא יכול להגיד לנו את המקום, אז מה הוא עושה? הוא רומז. הוא רומז על ידי הידיים ככה, מזכיר לנו מה? הרמיזות של חוכמה היוונית? אוקיי. אז הוא רומז, ומודחי יודע לתרגם את הרמיזה הזאת. מה? מודחי? כן, כתוב בו מודחי, לא? אומר רשי, תסתכלו בשורה רביעית, מודחי, שהיה במאה אחשוורוש. בן כמה הוא? הוא בן 400 משהו בשלב הזה. הוא גלה עם גלות יהויכין, נכון? אז הוא בזמן המגילה הוא כבר סביב 90-100. ועברו מאז כבר 300 שנה, פלוס, אז הוא היה 400. ואם היה 430, אל תתפסו יותר לנגח. בסדר, נכון? יש שלב שזה פחות משמעותי בגיל. 21 פלוס, כך קוראים לזה, נכון? משונה, לא? אומר תוספות, תראו את התוספות בסוף העמוד. אמר לו מודחי, פירש בקונטרס, רשי, דו מודחי שם מחש וראש, ותאמה הוא לומר שריך ימים כל כך, לא הגיוני. זה תמוע מאוד להגיד שמודחי חי גיל 400, לא בלתי אפשרי, אבל זה לא נראה לתוספות. ונראה שמודחי הראשון היו לקרים הממונים על שמו. הוא אומר, היה כמו להב לפרדות, פרעו וכו', להב ובקדושה, השם של מודחי הפך להיות שם משם פרטי לשם של כבוד, שם של ממונים. על מה? לפי שאינם ממנים אלא בקיאים בעלי שכל ומדע. את מי היו מעניין בית המקדש? רק אנשים בעלי שכל מדע, וממילא, מה? כל מי שהיה בשכל מדע, והם מעניינים אותו, קיבל את הכותרת מודחי. ושמודחי היה בעל שכל ומדע. טוב, מעניין. מה העניין פה? מה הסיפור פה? לא מובן כל כך. בואו נמשיך, ברשותכם, אפשר? אתם פה איתי? כן, כן, בסדר. כי בעיה תלשו שתי לחם, לפני שבוע צריך להביא את קורבן שתי הלחם, שזה כבר חיטה, שהחיטה כבר בשלב, אבל עדיין עוד לא בכל מקום, לא אביא עד ימי אחד תויה, לא יודעו איפה להביא את זה. אחרי זו, שוב פעם, הוציאו קרוז, עתה הוא גם אחר שהגיע שוב פעם אותו חרש, ואותיו יד העיני, ואחד יד הסיכרה, שם יד על העין שלו, ויד על סיכרה, אני לא יודע אם זה סכר, סוכר, לא יודע בדיוק מה זה, בכל מקרה הוא שם, ואז מה קורה? אמר לו מודחי, מי כדוכתא דשמע אין סוכר או סוכר אין? בתגובה שכחו. אז שוב פעם גילו על ידי מודחי, לא משנה שוב דרשי, זה אותו מודחי, פיתוסות זה הוא בעל מדרגה כמו מרדכי הצדיק. סיפור מובן? בסך הכל, בסדר? כן. חוץ מבעיה טכנית אחת, יש בעיה עובדתית שקצת קשה פה. מה? תודה. תודה ששאלת. שאלת. אנא, אם דברים לא ברורים, תשאלו. אחרת אני מתחיל לדבר עם עצמי, זה מאוד מעניין, אבל פחות מרתק. טוב, תראו, הסיפור הולך ככה. הם מחפשים סעורים בבית המקדש, כאשר לא זרו. חיפשו חיטים בבית המקדש, כשלא הייתה זריעה. ושוב, היו ודאי שזרו, אבל מישהו זרה פה באיזה פינה, מישהו זרה, זה לא כמו שהיום, אם יש נושא עכשיו פה בהר חברון, הכל מלא, בכל מקום שהולכים, כל מקום היה שפע של מים, אז כל אחד זרה כמה שיותר, שיהיה לו חיטה, חדה, לא משנה כרגע מה זאת. לא בעיה למצוא, אז בוא נאמר, עדיין זה לא בשל, אז צריך לדעת איפה מקומות שבו זה כבר בשל יהיה לפני פסח. אבל שם לא היה, אז הוציאו קרוז, הוציאו קרוז להגיד, זקוקים לסעורה בשאלה, לפני פסח. ואז הגיע חרש הזה, והוא, אבל הוא לא יכול לענות על הקרוז, למה? הוא לא יכול לדבר. אז הוא עושה סימנים, ואותו מרדכי, לא משנה מי הוא היה, הוא מפרש את הסימנים בצורה נכונה. מה? תסבירי. איך הוא שמע את הקרוז? אני מניח שלא הייתה מודעה בעיתונים, לא נראה לי. אז הוציאו קול שמע שיש צורך בחיטה, והחרש הזה שומע. החרש מעניין. מה אומר רש"י לחרש הזה? אומר רש"י, שורה מעל מרדכי, שורה שלישית, ההוא חרשה, חרש שומע, ואינו מדבר. מדבר חרש שהוא שומע, אבל הוא לא מדבר. איך הוא זה בעברית? מה? הנה. אמרו לך חרש. זאת אומרת, אני מבין שאדם, יכול להיות אדם שהוא לא שומע ומדבר, עדיין הוא חרש. יש בן אדם שלא שומעים גם לא מדברים, בגלל שהוא לא יודע איך להגיד את המילים. אבל שאדם שומע רק הוא לא מדבר, משונה קצת. טוב, בעצם הוא יכול אבל לענות לכל דבר. איך? בסימנים.
למה לא כתבו אילם?
מה? שאלה נפלאה. למה לא כתבו אילם? שאלה נכונה מאוד. מה משמעות הדבר הזה? איזה מין חרש מקורי הוא? כמה חרשים אנחנו מכירים ששומעים? זה ממש נפלא, נכון? חרש ייחודי. טוב, האמת לא מובן לגמרי, אבל אני רוצה קצת להתבונן במשמעות שזה. דיברנו פעם על שמות, נכון? סיפרתי לכם על הלן קלר, על הילדה העיוורת חרשת הזאת. נכון? לא, לא סיפרתי. יש אתוס אמריקאי, גדלתי שם, מה אני אעשה? דמות מאוד מאוד מיוחדת שקוראו לה הלן קלר, שהיא בגיל שלפני גיל שנה היא חלתה בחום מאוד מאוד גבוה, ובסוף המחלה התברר שהיא איבדה את חוש השמיעה לחוש הראייה שלה. אז היא גדלה במה? במין בית כלא. זאת אומרת, היא לא רואה שום דבר ולא שומעת שום דבר. התקשורת היחידה שיש לה זה בידיים. אבל היא לא יודעת מה יש. מה היא כן יודעת? שהיא צריכה לאכול. למה? היא רעבה. ומה היא גילתה? שעל השולחן יש אוכל. אז היא הייתה מגיעה, כך היא מתארת שגדלה. היא הייתה מגיעה לשולחן, וככה מגששת, שמה יד בצלחת, אנשים ישבו ולאכלו, שמה יד בצלחת ואוכלת. היא לא יושבת, היא לא יכולה לאכול בצורה נורמטיבית. ועיקר הזמן, מה היא עושה? בוכה וצורחת. אפשר להבין את זה. יש שם נשמה, יש שם רוח, יש שם כוחות, שאין להם שום דרך לצאת החוצה. ומשמעות הדבר שהיא גם לא יודעת, גם לא יודעת להגדיר שום דבר. זאת אומרת, היא גם לא יודעת להגיד, היא לא יודעת מילים בגלל שהיא לא שומעת. היא גם לא יודעת חפץ להגיד שהיא רוצה את זה, היא לא רואה. מה שקורה בסוף זה משהו מדהים, שגוי אחד בשם בל, שהוא הוציא את הטלפון, עסק המון בנוגע לכל, והוא הקים בית ספר למורים לחרשים. והוא שלח אליו הביתה מורה, שלימים היא קרא לה כל חיה המורה, והיא הייתה מלווה אותה בכל מקום, והיא ניסתה ללמד את המילים. איך מלמדים מילים? זו הייתה מאוד מאוד מעניינת. כל דבר שהיא נוגעת, אז היא הייתה אותיות, כל מיני, זה לא סימן, כן, בשביל חרש רגיל, בגלל שהיא גם לא רואה. אז כל צורה אחרת, הילדה הזאת לא מבינה מה היא רוצה ממנה. לא מבינה. שום דבר. שום דבר. וכל הזמן, כל דבר שהיא נוגעת, היא שמה לה את ה... עד שהיא מספרת, יום אחד נפל לה האסימון, הייתה במשאבה בחוץ, במים, והיא עושה לה ככה, והיא מזהה שזה אותם תנועות כל פעם, היא פתאום מבינה שמה? שהדבר הזה יש לו שם, שזה נקרא, לנו זה לא אומר, לנו זה נקרא מים, אבל היא לא יודעת את זה. פתאום היא מבינה שיש שם לדבר. ואז היא מתארת איך היא רצה עם המורה הזאת, ונוגעת בדבר ומושיטה יד. איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? תגידי לי, איך קוראים לזה? והיא לומדת פתאום מה? להגדיר דברים. כמה זה משמעותי לדעת להגדיר דבר, לקרוא בדבר בשם. אנחנו סיימנו, זה עתה את ספר שמות, ספר שהוא מלווה בשמות, שאם שמתם לב, אני זכר הרבה אחורה, שתי הפרקים הראשונים אין בהם שמות. ואיך איש עם בית לוי, בת לוי, דיברנו זה? כן, זה דיברנו. אז המציאות הזאת זה ללמוד להבין שאני צריך להגדיר דברים. יש שמות. אתה הולך לרופא ואתה אומר, אני לא מרגיש טוב, מה הוא יגיד? ככה כמובן. אני אסביר לו, שכאב בטן חד נורא, אולי יפנו אותך לבית חולים, יש פנדצית. אבל כשאתה אומר, אני לא מרגיש טוב, מה הוא אומר לדעת מזה? אתה יכול להסביר במה אתה לא מרגיש טוב? אתה יכול להסביר, אתה אולי לא רופא, אבל איפה כואב, איזה סוג כאב, אתה מתפטר מכאב, מה זה עושה, זה לא נוח, אתה לא צריך להתכופף, כאבי גב, תסביר מה הבעיה שלך. תגדיר, אם אתה לא מגדיר, אני לא יכול לדעת מה לעשות איתך. חרש אילם יש לו בעיה גדולה מאוד להגדיר את המציאות. הוא לא תמיד יודע מה יש. שוב, אדם שרואה יותר קל לו, אבל אם הוא לא יודע לקרוא בשם, יכול להצביע, אבל איך קוראים לכל זה? זה עדיין חסר לו הרבה. עד כאן, בסדר? עכשיו, יש פה אנשים שהם שומעים, אומר רש"י, רק מה הם לא? מדברים. הוא יודע לשמוע את הכל. מה הוא לא יודע? להביע. להביע את מה שיש לו בפנים, להביע את מה שהוא חי. אדם שאינו יודע להביע, זה עצוב, זה נורא, זה ממש מסכן. המציאות הזאת מאוד מאוד קשה. ומי יודע לפרש לו את הדברים? מרדכי יהודי. מרדכי יהודי עומד מול מציאות של מה? מול מציאות סתומה. של אנשים שלא יודעים לפרש את מה שהם רואים. הם רואים, שומעים דברים, רק מה הם לא יודעים? רק פירושו של דבר. למשל, שגם את זה דיברנו כבר, מה קרה בשנת שלוש למלכות חשוורוש? מה היה בשלוש שנים הראשונות עד מלכות חשוורוש? אומרים חז"ל, כולם במתח אדיר. התחיל מחשוורוש עד עם ישראל. כולם מחכים למה? לראות מה יקרה בגזרה, בנבואה של ירמיהו, ש-70 שנה לחובן הבית, יבנה הבית מחדש. עכשיו, כמה זה מדהים כאשר גם המלך הגוי סופר לראות מה יקרה. אנחנו סופרים איתו. יש כזה טבלה כל יום, יש 800 יום, 790 יום, 600 יום, 585 יום. לאט לאט, סופרים סופרים, שלוש שנים, בסך הכל עוברים די מהר. וכולם מחכים למה? הגיע סוף שנת ה-70, ומה יקרה בין בית המקדש? ואז מה קורה כאשר הוא לא נבנה? לבריאות. מה קורה כשזה לא נבנה? המשתה הגדול, ושמים שם את כלי בית המקדש, ומה קורה לעם ישראל? מנוצצים, שבורים. למה? אין גאולה. אין גאולה. מה קורה לדור שהוא מיואש? לא יכול לעשות שום דבר. הוא הולך וצולל יותר ויותר עמוק לדברים קשים. ואז מה? צריך מישהו שמה יעשה?
ישיר את המצב.
אבל נקרא לזה, הוא יקרא להם את מה שיש להם בפנים בצורה אחרת. זה דור חירש שמדבר. דור שיודע מה קורה מסביב. רק מה הוא לא עושה נכון? הוא לא מפרש נכון את המציאות, הוא לא מפרש נכון את עצמו. כבר כשהוא עומד מול המציאות, מה הוא בטוח? אין משיח, הכל נגמר, הכל, דברי מיהו לא יתקיימו, אנחנו עבודים.
אבל איך זה יכול להיות?
הם יודעים, הפוך, כולם יודעים את הנבואה, וספרו את השבעים שנה, וזה לא קרה שום דבר. אני חושב שחשבו את זה טוב. וכן חשבו את זה טוב. הם צדקו. באמת היה סוף 70 שנה.
לא,
אז הם צדקו לגמרי. הם ספרו, נכון, זה מצוין. ומה קרה? בסוף 70 שנה, לבבל, עשו חגיגה. והעלו את ושתי על נס, תלו אותה. ומחרת, נכון? ושתי שהיא אני הנכדה של נבוכדנצר. הם צדקו ב-100%. רק מה הם חשבו? אני רוצה לראות את א', אז כשקורה ב', אני בכלל לא מבין מה קרה. אני בטוח שהגאולה תבוא, שפתאום על הבית יש שמיים על הר הבית. ואני לא רואה מה כן קורה. את הדברים המדהימים התרחשו. ושתי נהרגה, כן יבדו כל יבך השם. בדיוק מה שצריך היה לקרות. רק אנחנו לא ידענו לשים לב לזה. אנחנו עומדים מסתכלים, ממש, בדיוק, ממש, על היום. אז על היום? על היום, 60 שנה. זאת אומרת, הגיעו לשנת שלוש, אבל שנת שלוש זה בשבילנו, נכון? שזה בניסן. אולי שנת שלוש לגויים זה שנה אחרת, סופרים כמה זמן עד לגויים, זה בתשרי. כמה זמן זה? חצי שנה. כמה ימים יש בחצי שנה? אם יש 365 יום, אז 187 יום שהם עשו, זה יוצא לנו ככה באמצע, נכון? אז הם בדיוק חיכו, חכו, 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 ואני מוכן את לא תדבשתי. אבל אדם שלא יודע לקרוא את המציאות, הוא לא יודע מה באמת קורה. וזה קורה משום שמשתתם חדשות כל היום. מה קרה ביום בעולם? יש אנשים שמקבלים כל שתי דקות הודעות מה קורה בעולם. מה באמת קורה בעולם קורה? שאלה גדולה מאוד. אני חושב שכל דברים מדהימים בעולם. חסד באמת נפגשו, נשקו, זה דברים מדהימים קורים. העולם שלנו נבנה מרגע לרגע, בטוב אלוקי, בטוב שלא, שלא רק להבין כמה טיפות גשם יורדים, טיפות גשם יורדות בכל מקום. זה מה שמתרחש, כמה חסד אלוקי מתגלה בעולם, כמה חסד אנושי מתגלה בעולם. יש הרבה דברים שמתרחשים, אנשים שיודעים מסוימים זה בכלל. כמה אנשים משתנים בחיים שלהם? מה קורה בן אדם שנפגש? איך החוויה, אני שיחה מאוד מאוד מעניינת הבוקר עם מישהו, שרגיל היה לתת שיחות, 3,000 איש, 4,000 איש, החליט שזה לא בשבילו. זה שקרי, זה לא מספיק. אמרתי לו, לפעמים מה שאפשר לעשות עם בן אדם אחד, משנה את החיים שלו, לא לזלזל בזה. זה טוב מאוד, אתה מעלה דברים כלפי מעלה. אולי בן אדם אחד שהשתנה, קנית את כל עולמך. אבל צריך לדעת להיות המציאות. לדעת שמה שאתה עושה משנה את המציאות. זאת המציאות האמיתית. לא מה היה בבנקים, או מה היה בסקר האחרון על המפלגות השונות. שאלת למות, מה באמת מתרחש? מי באמת יודע לקרוא את המציאות נכוחה? מתברר שמה שיש אנשים שיודעים לקרוא. איך קוראים להם? מודחאים. הם יודעים להסתכל על חרש שלא יודע לבטא את עצמו, ושהוא בעצם אילן. ואיך הוא מבטא, לומד להבין מה הוא רוצה לומר. בגלל שמודחאי בפורים, מה הוא ידע לעשות? להסתכל לדור שמתוסכל ומבולבל ולא מאמין בעצמו, ומרוסק, ואומר שלא תהיה גאולה כבר, ומה הוא מסתכל בו ואומר? הוא מצפה למשיח. איך אני מרים אותו למעלה? איך אני לוקח אותו במקומות חדשים? איך אני מממש באדם, בדור הזה, את הגודל האלוקי שבו? סיפור, איזה סיפורים. איך אני עושה דבר כזה? איך בודקים דבר כזה? איך חיים דבר כזה? סיפור. זה מודחי יהודי. זה מודחי שיודע לזהות מה מתרחש בלב העם, והוא בצורה מטורפת מריץ את כולם קדימה, עד שהכל מתברר לכולם, כולם ססים ושמחים בדבר המדהים הזה שנקרא הפורים. אבל זה לא שכולם היו איתו בסבא שעון. כולם אמרו לו שהוא משוגע, למה אתה לא משתחווה? למה אתה לא משתחווה למד? מה אתה רוצה? תעשה משהו אחר, תשתחווה כבר. וכן, על זה הדרך. זאת אומרת, יש פנים ויש חוץ. יש ההוא שנמצא בתוך ירושלים, והוא בעצם מסתכל החוצה, עומד החוצה. ויש מי שנמצא בחוץ, הוא מסתכל פנימה. כמה זה מדהים שאדם יודע לזהות מה יש בפנים. כמה אנשים יודעים, עומדים בפנים, והם יכולים ללעוז ברמיזות יווניות, לקרוא, יש פרשנים שיודעים לקרוא מה מתרחש בחוץ. מה מתרחש בפנים, אתה יודע? מה מתרחש בתוך עצמך? מה מתרחש בנפש, ברוח? מה קורה בדור? מה ההוויה שכוח המשמעותית, אם אתה רואה שפשבוך הוא מגיע כזה שפע גשם, משהו קורה בנו כנראה. מה שלא היה לפני שנה, לפני שנתיים, משהו מתרחש בנפש שלנו, כנראה. וכן על זה הדרך. אבל צריך לדעת איך לקרוא את זה. איך לתרגם את המציאות הפנימית הזאת. זה חוכמת מודחי, שהוא יכול להריץ את כל עם ישראל המיואשים לגאולה מדהימה למלחמה שהיא מלחמה, לכל הדעות פילית, מתוך זה שהוא האמין בהם, מתוך זה שהוא ראה את הטוב שמונח שם, הוא הריץ אותם קדימה. לכן אנחנו פוגשים את מרדכי, בעל עין רואה, בעל עינה פקיחה, בעל עין ממש פנימית נפלאה, שיודע להקשיב לאדם שלא יודע לדבר טוב. הוא לא יודע לדבר טוב. הוא יוצא להגיד המון דברים, הוא לא יודע איך להגיד את זה, ולא אכפת לי למה. זה מגבלה פיזיולוגית, זה מגבלה נפשית, זה, 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 זה איזה גמגום קיצוני, מה זה משנה? האדם הזה לא מצליח לבטא, ומרדכי יודע להבין מה הוא רוצה לומר. טוב, אנחנו מתקרבים לאט לאט לפורים. אולי נתחיל מהדר קיבלוה. איזה עוצמה, אומנם שבוע הבא נעסוק בזה קצת בהרחבה, מה באמת קרה שם, תזכירו לי בסוף השיעור שבוע הבא, לא נפספס את זה. אבל בעצם מה שכן מתרחש שם זה שיש יש לנו מציאות של גילוי רצון, גילוי רצון יותר גדול. עומד דור מרוסק, ומישהו בונה להם את הרצון מאלף עתיו, משקם. שיקום מדהים, שיקום של אדם, של דור שהרים ידיים לעצמו, וחוזר להאמין בעצמו. אומנם לא לגמרי, הוא לא קם יוצא מגלות, הוא עדיין נמצא במקום שפל מאוד, אבל הוא עושה תהליך. הוא עושה תהליך. וזה מרדכי היהודי שהוא, איפה הוא למד את זה, אני לא יודע, למד את זה בתורתנו הקדושה. למד את העומק הזה, איך מגלים את זה בתוך התורה. אז אנחנו, בעזרת השם, לומדים, עסוקים, מבררים, מנסים להבין מה הרצונות הגדולים שיש בנו, כל אחד ואחד מאיתנו, ואיך אנחנו מוצאים אותם בכוח על הפועל. השבוע הבא, נקרא בניין גדול של פורים, בעזרת השם, עלינו. טוב, עד כאן.